יום שני, פרשת כי תיסו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. במצווה, לא מפסידים, מה יצא שקרה לפני כמה שבועות ברכסים. בספר גאון הצדיק, המלך בידרמן שליטה. לפני כמה שבועות, אבא רכסים, ילד יתום מאבא, שהגיע בשעה טובה מוצלחת, גיל מצוות, בר מצווה. הימים ימי קורונה, שמחת בר מצווה, תוכננה להיות באולם צנוע על פי הכללים הנדרשים. אבל בצר לה, עקב המצב הכלכלי, לא היה לאמא של הבחור בר מצווה לממן תזמורת. והבן, הבן בוכה, מתחנן, הוא רוצה תזמורת כמו כל החברים. אז הם פנו לאיזה זמר גדול עם תזמורת, ביקשו בתכנונים. שיבוא לשמח את הנער הבר מצווה היתום ביום שמחתו, בהתנדבות בלי תשלום, הוא בשום אופן לא הסכים. הוא אמר שזה גם בשבילו ימים לא פשוטים, הוא חייב לפרנס את המשפחה. האמא התחננה בדמעות, תרחם על היתום, אבי יתומים ישלם לך, לא תפסיד מזה. סירב, אבל בסוף, לב של יהודי לא יכול לעמוד מנגד. הסכים לבוא לבר מצווה בלי תשלום, ומגיע היום הגדול, האורחים זרמו לעולם, לפי הכללים כמובן. התזמורת נגנה במיטבה, שמחה, פרצה גבולות, שמעל כולם, הבוחר בר מצווה, כנער היתום, העושר קרן על הפנים. באמת הזמר הרגיש שעשה מצווה גדולה, שם שמיים חזר אחרי האירוע, שמח ושבע רצון. יומיים אחרי זה, אותו זמר מקבל טלפון למשרד הבריאות, שאומר לו, חייב להיכנס מיד לבידוד. אחות זה בר מצווה ששימחת אותו, נמצא חיובי לקורונה, אתה חייב להיות בבידוד של שבועיים. אולי אדם להתעצבן יותר, להצטער, לכעוס. לא רק שלא לקחתי את השלום ולא הרווחתי כלום, באותו לילה אני עכשיו גם צריך להיות שבועיים בבידוד ולהפסיד כסף של כל האירועים שתכננתי ותכננים לי לשבועיים האלה. אני נכנס לבידוד מתסכל, מרגיז, ולקראת סוף השבועיים הוא מתחיל להרגיש תסמינים, מה שמרח, עושה בדיקה ומגלה שהוא חיובי, לא מאמין, גם אני בעצמי נדבקתי. מה בר מצווה? צריך להישאר עוד שבוע ימים בבית. עשיתי מצווה בחינם, בסוף נדבקתי, הפסדתי כסף של הרבה אירועים. טוב, בלית ברירה, ביטל את כל האירועים הנוספים האלה. ונשאר בבית עד שברוך השם הוא החלים בשעה טובה. כמה ימים אחרי זה, אחרי שהוא מתחיל לחזור לשגרה, הוא מקבל טלפון, מנהל של ארגון גדול של יתומים מארצות הברית, שמזמין אותו לבוא לשיר באירוע גדול, אירוע גדול ומכובד שיערך ליתומים. אז אמר היה מאושר, הצעה כזאת היא יוקרתית חשובה, הוא בחיים לא קיבל. הוא לא התגבר על הסקרנות שלו, הוא שאל, איך הגעתם אליי? אז הוא אומר לו, שאחד העסקנים שלנו, על לפני חודש בחגיגת בר מצווה של בחור יתום הרכסים, שאתה השתתפת, שימחת את כולם בצורה נפלאה, התרשמנו מאוד מהביצועים והיכולות שלך. רק שמענו שעשית את זה בחינם, תרומה לילד יתום, אז אנחנו רוצים להזמין אותך. אנחנו נשלם לך סכום מכובד מאוד, כולל הוצאות טיסה והלינה. טוב, העיניים והאוזניים של הזמר קרנו מאושר. אלא שאז המנהל כותב צריך, רגע, יש לנו תנאי אחד, ההשתתפות בעירון. אז מה נכנס ללחץ, מה התנאי? אנחנו מקבלים למקום רק אנשים שכבר עברו את הקורונה ולא הסכנו אף אחד. האם כבר היית חולה בקורונה? אבן הגולה מה ליבו של אותו זמר רק לפני כמה ימים בודדים, הוא עברי מהנגיף. כמה הוא שמח עכשיו, שהוא הסכים לשמח אותו בר מצווה ונדבק, אילולי זה, הוא היה מפסיד עכשיו את ההזדמנות הגדולה, הכרעה גדול בצדה, ופרסום גדול שיבוא לו בעקבות זה. בקיצור רבותיי, שורה התחתונה, מצווה לא מפסידים. ואנחנו ממשיכים פה רבותיי, עם עוד דברים נפלאים. הערת פנים שמימית, עליהם הדרך בין יוקנעם למירון. בגילן לשגוח הפרוטיס מספר שם, הרב הגאון רבו אשר קובלסקי, שפגשת האברך, סיפר לו, תשע"ט בל"ג בעומר, אז אמור לנסוע עם אשתו למירון, להתפלל, לפעול ישועות, הוא קונה שתי כרטיסים, הלוך חזור, הם בחרו בשעה 16:00. שעה 15:30, הוא מסתכל על השעון, והוא נזכר שלא להתפלל מנחה. הוא הולך לבית הכנסת אחד, כל שאוחזים שם באשרי, ילדים ב-18. אז הוא אומר לעצמו שמהחתונה הוא קיבל לעצמו להתפלל מנחה, כיבה ידבר, אמר סדר קורבונס, פרשת הקטוירס. הוא לא חפר, הוא מתפלל במינן מסודר. גם את הישועה הוא רוצה לקבל בצורה מסודרת, למה שיפטר הפעם? הוא הולך לבית הכנסת שני, שם אוחזים מחזור תשעת, שלישי. בקיצור, הוא מגלה שהעניין נעשה מורכב יותר ויותר, הוא מבין שהוא נמצא עכשיו לפני ההכרעה. או שאני נשבר ומתר על הקבלה שלי, או שאני שומר על הקבולה וקונה כרטיס נסיעה חדש. עורך כל אלה אין לו כסף מנוצח, החלטה קשה. אבל הקבולה מנצחת, הוא מתקשר לאשתו שתישא בלעדיו, הוא מחכה למניין הבא. מתחיל ביישוב הדעת וידבר. ואחרי התפילה, פונה למקום האיסוף, קונה כרטיס חדש ועולה לאוטובוס שנוסע למירון. הם מגיעים ליוקנעם, לפני שהאברך יורד לחניה, הנוסע שיושב לידו, מבקש ממנו כמה עוגיות, שמחה הוא נותן לו, נפתח תחת שיחה ביניהם, ואז הוא אומר לו, אתה אמריקאי, אני רוצה לעשות, להציע לך עסקה. אמר לו, אני לא איש עסקים. אני אברך כהן, אמר לו, בדיוק העניין, אתה עושה לראש המצוין, אני רוצה לקבוע איתך עסקים. צורך הרבה זבולון, אתה תשב ותלמד, ואני אשלח לך סכום יפה כל חודש. החודשים הבאים רבי, זה מדבר שהעסקה רצינית מדי, למדי, שולח לסכומים מכובדים מדי חודש וחודשו. הוא גם מפעיל קשרים, להכניסו לאחד הכהנים החשובים ביותר בירושלים. ועד היום רבותיי, הם עומדים בהסכם הזה, אותו הסכם נפלא, שקבעו בין יוקנעם למירון, כה יתן השם וכה יוסיף, מתוך בריאות ונחת. וכל זה הוא אומר, אברך לרב קובלסקי, בזכות שלא ויתרתי על הקבולה שלי, זה הימים שבציבור, מתחילת סדר הקבולה, שחזרתי שאני מפסיד 60 שקל, הרווחתי הרבה הרבה יותר. הוא אומר, הוא רוצה להעביר ככה לסיום עוד נקודה חשובה. השואה בפרנס הזה אינם בפני עצמו. אני מודה להשם שזה מפרנס לכל, אבל התורה שהתגלגלה הישועה, יש בה הערת פנים מיוחדת, להראות לי כמה חשובה בשמיים, קבלה שאדם מקבל על עצמו. אליהו לא נענה, הוא אומר, אלא בתפילה שמח. ואנחנו ממשיכים שרשרת מופלאה של שלושה סיפורי ישועה, והכל, הכל בגלל חיוך אחד. הרב שלמה לוינשטיין, מה זה שלח לו ידידו הרב בן ציון, בן ציון בן לאה, הרפואה שלמת, הרב בן ציון צנא, הוא עבר תאונת דרכים מאוד קשה, המצב שלו קריטי ממש. חסדי השם הוא הצליח לייצב את המצב שלו, הצליחו. הטיס אותו לחוץ לארץ, נסה לשקם את הגוף, עבר טיפולים, הוא הגיע למצב שחלק מהגוף מתפקד יותר, חלק פחות, או בכלל לא מתפקד. אך גם בשמיעה, אוזן אחת הוא שומע, אוזן שנייה הוא כבר איבד השמיעה. אבל באותו אוזן שהוא לא שמע, העצב עדיין היה חי וגרם לו דלקות חמורות מאוד. ואז הרופא אמר לו יום אחד, תראה, האוזן הזאת ממילא לא שומעת, העצב רק מייצר דלקות. הוא לא יכול לצורך כמיות גדולות של אנטיביוטיקה, בשביל מה ושביל כלום, אולי כדאי אחת ולתמיד לאבד את העצל, לסיים את הדלקות. טוב, הוא נותן את ההסכמה שלו, אז צריך לעבור עוד כמה סוגי בדיקות לפני הפעולה הזאת. אותם ימים שכל המצב לא היה פשוט בכלל. עזיבה של ארץ מגורים, השתקעות ארוכה בניכר, ביחד עם כל הטיפולים וההתמודדויות. יום אחד הוא מתורר בנוסח התפילה בסיום אוידו. אנחנו אומרים, ארחב פיך במלוא, מה זה ארחב פיך? פתח פיך. וזה מגיע למסקנה, אתה אדם מרחיב פה, כשהוא מחייך, לחיוך צריך להרחיב פה. כתוב כאן, כשאתה משבח את השם, בעצם זה מהפשט פה, כשאתה משבח את השם לסבורך, אתה צריך להגיד זה בחיוך. בשביל להגיד בחיוך, צריך להתבונן בכל הטוב והחסד שיש לנו ממנו. לא לחשוב כל הזמן על מה שאין לי, מה שנראה לי שלא טוב לי. מאותו היום והלאה, ובאשתו התחילו לראות כל הזמן את הטוב שיש להם. אמנם באוזן אחת הוא לא שומע, אבל איזה נס שבאוזן אחת הוא כן שומע. רגל אחת הוא סוחב, אבל ברוך השם הרגל השנייה הולך מצוין. והנה הוא מגיע לבדיקת שמיעה מיוחדת לפני שהורגים את העצב של האוזן שלא שומעת. הוא יושב בחדר עם גלי קול. הרופא מפעיל את המכשור המוחשב בחדר השני. אחרי כמה דקות הרופא קופץ לחדר, צועק. עציון, באוזן יש לך קרוב ל-80% שמיעה, כמעט רק זה לך את האוזן. לא מניח זה קרה. בדקנו אותך עשרות פעמים, האוזן הייתה חרשת לחלוטין. והרב סנה בתגובה מרחיב את הפה, יש אוזן שלפני החרפיחו ויש אוזן של אחרי החרפיחו. המשיך הרב סנה ומספר שבימים אלו משתקע בארצות הברית, מנצל את הזמן שלו גם לחזק יהודים בדרשות. אחד מהדרשות במונסי מספר את הסיפור, אחרי כמה זמן הוא קבל מכתב שכותב ליהודי. יש לי 9 ילדים שברוך השם 7 מהם חיתנתי כי הם בתים יפים. אבל הגענו לשני הילדים האחרונים, ממש פקק, בקושי מציעים שידוכים, וכשהם מציעים כבר לא, השידוכים לא מתאימים. והנה אני יושב בהרצאה שלך, שומע על הרחב פיחו, על השפע שיש לנו, כשמדגישים את זה זוכים גם לישועות. חזרתי הביתה, פניתי לאשתי ואמרתי לה, תראי, אנחנו כל הזמן מתבשלים בתוך עצמנו עם השתי הילדים התקועים שלנו. הפסקנו לראות כמה חסד שהם נתן לנו. 7 הילדים הנשואים, ברוך השם כולם שמחים, נולדו להם ילדים, חלקם כבר עוזים גמרא, מתקלים בלימוד, כמה נחת. בואי נתחיל לדבר על היופי ועוד שיש לנו בבית. באמת, הם מתחילים לסגל לעצמם את הדיבור על היש ולא על האין. היום כותב ליהודי, אחרי חודשיים, רק התחלנו לדבר חיובי על החיים, אני עומד לסגור שידוך לבן השני. אב לוינשטיין שקיבל 2 סיפורים מהרב סנה, המשיך להעביר את הדברים גם הוא בדרשות שלו, ושיתף את הקהל שומעים בהערה הנפלאה הזאת. אחרי כמה זמן הוא מקבל טלפון אחד, לא רוצה להזדהות, בסדר. הוא אומר, אני אבא ל-14 ילדים לעינר, כולם אהובים, כולם ברורים, אבל הסנדוויץ' כבר 7. התחיל להידרדר. לאט לאט, השם הרחם, בהתחלה הפעות התקצרו, עד שירדו לגמרי. אוי, מכאן הדרך, שלא תדע מצרות. הבית שלי נפח להיות שבר כלי אחד גדול, לא צריך להרחיב. חזל כבר אמרו, קשה תרבות רע בתרבותו של אדם, יותר מלחמת גוג ומגוג. והנה אני שומע את הדברים שלך, הסיפורים הנלווים. זה היה בדרשה בערב פסח, חזרתי הביתה, פניתי לשתי, אמרתי לה, תראי איך נפחנו לשבר כלי. בגלל ילד אחד, אין לנו זמן לראות את 13 הילדים הנפלאים שלנו, הילדים שכבר הקימו בתים, הנכדים החמודים, כמה אנחנו מעמלים את עצמנו, כמה אנחנו כפויי טובה, כלפי הקדוש ברוך הוא שעוזר לנו, שמיטיב איתנו. תורה קוראים את המצב העגום, בואו נסגל לעצמנו דיבור חיובי, נחיל שלקראת ליל הסדר, נעשה שיעורי בית ונראה כל אחד את הטוב. נדבר על זה בליל הסדר. באותו ליל הסדר, לפני קידוש, פתחתי ואמרתי לילדים, שגם אותו ילד ביניהם, תראו ילדים יקרים. הלילה אנחנו באים לספר את השבחים של הקדוש ברוך הוא שעשה איתנו במצרים, אבל רצוי אפילו לסדר גם את השבחים בחיי היום-יום שלנו. תראו איזה דירה נפלאה יש לנו בלי משכנתה, וככה אני אמשיך וממשיך. אוסיף עוד ועוד דברים. אשתי משיבה כנגדי עוד כמה פרטים, וככה במשך שעה ארוכה. ישבנו, מנינו כמה חסד השם עושה איתנו על כל צעד ושעה. עוברת תקופה קצרה מאוד, הבן הזה, שהרבה זמן הולך בלי כיפה, מגיע פתאום הביתה עם כיפה קטנה על הראש. לא שאלנו כלום, לא לעורר שום דבר. עוברת עוד תקופה והכיפה גדלה, מגיע חג השבוע, הבן מגיע גם הוא הביתה. אחרי הסעודה הוא פונה ואומר לי, אבא, אני רוצה לבוא איתך לבית הכנסת, בשמחה. אמרתי, כמובן, הלב שלי רוקד. הוא הולך איתי, הייתי בטוח שיחזיק מעמד בקושי שעה, אבל לא, כל הלילה ישב ללמוד איתי. פעילים, סיכון. הבתים שנשלחו עליו בכל עבר, לא גרמו לו לשום שינוי. נשאר כל הלילה, התפעל ברכנות שחי. וככה, הלך וחזר לעצמו יותר ויותר. יום אחד, שכבר ראיתי שאפשר לדבר איתו, אז שאלתי אותו, מה גרם לו לשינוי הזה? אז ענה לי הבן שלי, תראה אבא. הסתכלתי עליך, ועליהם הכל החיים, יהודים טובים, שעושים רצון בהשם. אתה לומד, אם אתה חסדים, אבל כל הזמן אני רואה איך שאתה מתרוצץ בגמחים, כמה קשה לך, ועוד כהנה וכהנה. יחיץ לי כעסים. למה אבא ואמא צדיקים כאלו צריכים לסבול? והנה אני מגיע לילה סדר, ומה אני שומע? כמה יש לכם, כמה יש לכם, כמה טוב אתם מוקפים. ארדי ימשיך אחרי החג, אני שומע כל הזמן על הטובות שקדוש ברוך הוא גומל איתכם. חדר לי, חדר לי תוכי ממש. התחלתי גם אני לחשוב על החיים שלי. ואז התחלתי להתבייש. התחלתי להתבייש מהשם, הרי הוא כל כך טוב, איתי, עוזר לי, עוזר איתי. איך אני נושם, איך אני יודע, איך אני רואה, איך אני שומע. הרגשתי לא נעים ממנו. איך אני עושה נגדו כל כך הרבה מול כל כך הרבה טוב, שהוא מעניק לי. תגל גם אנחנו, רבותיי, להודות על כל הטוב שהשם גומל איתנו, ונזכה מבעל הרחמים לשפע ישועות ממנו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם מאמר בסדרת הורים מסביב לשעון, מהמחנך הרפסת ברייר שליטה, על סוגיה שמסיקה הורים רבים, העזרה בבית. שעד אחר הצהריים, אומר הרב ברייר, אנחנו זקוקים לעזרה של הילדים בביצוע תפקידים, שטיפת כלים, ניקיון, סידור משחקים ועוד. אז הוא אומר, נעשה סדר בעניין, נחלק בין ביצוע תפקידים לבין עזרה. נבדיל בין ילד שמבצע את המחויבות האישית שלו לבין נטילת חלק בתפקוד הבית. אז השלב הראשון חייבים, השלב הראשון אומר, חייבים להגדיר מה נכנס בגדר כתפקיד ומה בגדר חובה מינימלית, שכל אחד מדיירי הבית לפעמים אומר, נוצר עיוות בהגדרה של העזרה, עד כל דבר קטן נחשב כי זה מעשה חסד נאצל שאולי מצליח איזה פרס מיוחד. יש בתים שבהם ילד שזרק את הבגדים על עון קים לסל הגניסה מרגיש שהוא תרם פה מעצמו לאנושות. מי יודע מה הוא צריך לקבל? אז הוא אומר, לחלק את הנושא לשלוש קטגוריות, אחריות אישית, שותפות במערכת הביתית, ועזרה במעשה חסד. זה החלוקה לשלוש דברים, והרב ברייר מרחיב בכל דבר, מומלץ, מומלץ וחום לראות את הדברים, שנמצא במייל והפותח, באתר, וליישם ולרוות הרבה נח. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אנחנו נמצאים בימים שאחרי פורים, חנה לפסח, זה הזמן לשים לב לכל דבר, לקיים כל דבר שאנחנו מנקים, כל דבר שאנחנו מסדרים, הוא בא בפוסקים, הוא בא בספרים הקדושים שאנחנו מקיימים בזה, מקיימים בזה מצווה, מצווה שהכנה לפסח, יש חמץ בחוץ, יש חמץ שבלב, יש עזרה לעצמי, עזרה לאחרים, השם יעזור שנעשה את הדברים שצריך בצורה הכי טובה שאפשר, בחיוך ובשמחה, הבא לתאר מסיים ביודו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כל המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, חסורות טובות, בכל טוב סלח.